בוקר טוב. כן, ראינו פעמים שעברו את היסוד הראשון, מציאות השם ומצוות האמונה, לברר את זה, לברר את מציאותו, לברר שהוא נמצא באופן השלם של אופני המציאות, שהוא מחויב המציאות וכל הנמצאים נמצאו מכוחו. אנחנו עוברים עכשיו ליסודות הבאים. ייחוד השם ושלילת הגשמות ממנו, וגם הקדמות שאינו תלוי בזמן גם קשור לזה. כן, ושלושת היסודות האלו, שזה בעצם כן, ייחוד השם, שלילת הגשמות וזה שהשם לא תלוי בזמן, הרמב״ם העריך הרבה מאוד בחלק א' של מורה נבוכים. הוא מאוד מאוד התאמץ להסביר את כל המקומות שבתורה, כל הכינויים השונים שלכאורה אמרים כאילו אפשר לטעות בהם ולהבין כאילו מדברים על גוף, וגם מושג האחדות בתורתו, זה רק על ידי ששוללים ממנו את כל מושג הגוף ומה שקרוב לזה, והעריך הרמב״ם שאי אפשר לתאר אותו אלא רק על ידי שלילה, מאוד מאוד העריך בזה, במורה נבוכים. הסיבה שהוא העריך בזה זה בעקבות שהוא ראה שהרבה טעו בזה גם, שזו סוגיה מטעה ועמוקה. טוב, ניכנס לזה. נראה את זה כאן ובמשלי תורה בעזרת השם, את שני היסודות האלו. ננסה להבין, קודם כל נתחיל מהשניים האלו, ייחוד השם יתעלה ושלילת הגשרות ממנו, שהם ממש קשורים אחד בשני. רק במחשבה השטחית הם כאילו שני דברים שונים. בעומק זה בעצם אותו הבנה. עוד יותר בעומק זה נובע פשוט מעצם ההבנה של מציאות השם כמחויב המציאות באופן היותר שלם, באופן המציאות, ממילא מחייב שאין בו שום גוף ולא חילוק ופירוד. אבל שוב, כבר אמרנו שהרמב״ם מפרט את זה בשביל הציבור שלא מעמיק, בשביל כלל ישראל, שכולם לא ייתו, לפחות ידעו את הדברים היסודיים שהתורה צריכה לציין ולחנך אליהם, יסודי האמונה, גם אם לא מבינים אותם לעומקם ולא מבינים שהם תלויים אחד בשני. נכון, התורה, גם התורה ציוותה בנפרד על עצם האמונה ועל האחדות, בגלל ש כן שלילה ו מי שאומר שהוא זה בעצם העניין, שהתורה גם כן ניתנה לא רק למי שמבין לעומק את מהות הייחוד ואת מהותה של מציאות השם כנראה. טוב, אומר הרמב״ם, ביסוד השני ייחודו יתעלה, והוא שזה שהוא עילת הכל, כמו שלמדנו ביסוד הראשון, הוא אחד. ומסביר הרמב״ם, כשאני אומר אחד, זה לא כאחד הסוג שכולל הרבה מינים, ולא כאחד המין שכולל הרבה אישים, ולא כאיש האחד המורכב, אשר יתחלק לאחדים רבים, גם את האיש אתה יכול לחלק לאיברים שונים, לחלקים שונים, ולא כגוף הפשוט האחד במניין, שמבחינה חומרית הוא אחד, לפחות איך שהם תפסו במדע שלהם, שאם אתה לא מודע לזה שיש אטומים, אז גוש מתכת, שאין בו איברים שונים ולא נראה שיש בו הרכבה שונה, אז הוא לכאורה אחד, אבל עדיין הוא מקבל חלוקה לאין סוף. זאת אומרת, הוא תופס, במהותו הוא בעל מקום, ומקום באופן באופן עקרוני, לפחות בשכל, אתה מבין שתמיד אפשר לחלק אותו, תמיד אפשר לקחת, כן, עד אינסוף, לקחת את השטח ולחלק אותו ולחלק אותו ולחלק אותו, אפילו אם לא יהיה לך את הכלים בפועל לחלק אותו. אז הרמב״ם בעצם הולך פה מהקל אל הפשוט, מהקל אל הכבד, מהפשוט אל היותר מחודש, שהשם הוא לא הרכבה של סוג, שהיא ממש, הוא לא סוג אחד, הוא לא מין אחד, אנחנו רגילים להגיד אחד, גם על סוג אחד, גם על הדברים שכוללים הרבה הרבה פרטיים, סוג, מין או איש, איש אחד שמורכב מהרבה חלקים שונים, או גוף אחד, אבל גם גוף אחד מקבל חלוקה, אומר הרמב״ם, אלא הוא יתעלה אחד באחדות שאין כמותה אחדות בשום פנים. וזה היסוד השני, הוא שמורה עליו מאמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ומורה נבוכים, הרמב״ם אומר שכן, האחדות הזאת שאין כמותה אחדות בשום פנים, בעצם אומר הרמב״ם, כיוון שזה לא אחדות שאנחנו מכירים, אז צריך להבין שאנחנו אומרים שהוא אחד, זה לא להגיד אחד כמו שאנחנו מכירים, זה לא באופן החיוב, אלא על דרך השלילה. זה רק לשלול ממנו כל ריבוי וכל הרכבה. כן? שהם גם כן אחדים, הם תלויי המציאות ונבראים, והוא מחויב במציאות מצד עצמו. הם, כל מהותם. מה? האם הם מורכבים, הם גם כן פשוטים. זה, כן, יש בהם איזושהי מורכבות רעיונית, כמה, בדעה שלהם, זה דברים דקים, קשה, זה העניין של סודות מעשה מרכבה, אבל אתה צודק שהרמב״ם במעשה מרכבה מתאר בהם איזשהו אחדות שמאפשרת את היצירת נביעת הריבוי מהעילה הראשונה, כיוון שהם לא לגמרי פשוטים כמוהו. באופן עקרוני הם לחלוטין רוחניים, וקשה לדבר בהם על פירוד, רק פירוד מחשבתי מסוים, עמוק. הוא מגדיר אותם בפרק ב' בהלכות יסודי התורה, שהם נבדלים אחד מהשני בעיקר בזה שאחד הוא סיבה לשני, כאילו הם מאוד דומים אחד לשני, אלא שאחד הוא פשוט כמו שהם כולם עלולים מהקדוש ברוך הוא, כך אחד עלול מהשני, וממילא הוא אומר שנובע מזה גם הבדל בכמה הוא יודע את השם. המלאכים עניינם זה בעיקר דעות פרודות מגלמים, מחומר שיודעות את השם, שיודעים את השם. הרמב"ם אומר שאף אחד לא יודע את השם כמו שהוא עצמו יודע, כפי שהוא באמת, וכן, חוץ ממנו, אפילו לא העילה השנייה שנאצלת ממנו באופן ישיר, שהיא כבר ברורה, היא כבר לא יודעת אותו על המיטתו. זה ההבדלים בין המלאכים. כל שכן שהאדם, זה מדרגת חיות הקודש הוא קורא לה, ככה יש 10 מדרגות של מלאכים, בסוף האישים שאנחנו נפגוש פה בעניין של הנבואה, שזה השכל הפועל. מדרגה הממונה למטה כאילו למטה מהמלאך הממונה על גלגל הירח, כאילו השכל המלאך של העולם הזה. אבל גלשנו. התחלתי להגיד שהוא אומר, כן, שזה בעצם צריך להבין את הייחוד על דרך השלילה בעיקר, או לחילופין יש מקום שהרמב״ם אומר שהאחד הזה זה בעצם לשון מיוחד, יחיד ומיוחד שאין כמותו. אנחנו נראה בשמונה פרקים, וגם בהלכות תשובה הרמב״ם מביא את זה, שיש מושג של אחד במשמעות מיוחד, גם זה מובא בתורה לגבי האדם, הרמב"ם מביא תרגום אונקלוס, איך שהוא מפרש את הפסוק, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כן, ככה הוא, זה לא בהתאם לטעמים שלנו, כאחד ממנו, אלא הן האדם היה כאחד, התרגום מפרש, זאת אומרת, הוא היה משהו מיוחד, המין היחיד בעולם שיש לו בחירה חופשית, שממנו, מעצמו, בדעתו, בבחירתו, הוא יודע טוב ורע ויכול לבחור בהם. אז זה אחד במשמעות מיוחד. לא מסתדר עם הניקוד גם. הניקוד הוא על פי הטעמים. אבל כן, הנה, כבר אונקלוס כך פירש את הפסוק, ועיני הרמב״ם זה הפשט העיקרי של הפסוק, כאילו זה הפירוש שם, זה לא שייך להגיד שכאחד ממנו. אני חושב שגם יש כמה וכמה מקומות שרב סעדיה גאון מפרש אחרת מהטעמים, ואפילו לא בהתאם לחלוקת הפסוקים, יש דוגמאות שהוא כאילו מחבר פסוקים מבחינה תחבירית בצורה שונה מחלוקת הפסוקים שלנו. זה מעניין, זה נושא בפני עצמו שצריך להתבונן באפשרות הזאת. כן, אז זה לגבי ייחודו, ואחרי ההגדרה שהשם אחד, וכשאני אומר אחד, אז ברור שהוא לא, אפילו לא כגוף הפשוט, וכל שכן לא כאיש האחד המורכב, אז ברור שכבר שללנו את הגשמות. אבל כיוון שהעולם לא מבין את זה, שהוא אומר אחד ולא מבין אותו על דרך השלילה, אחד יחיד ומיוחד שאין כמותו ולא אחד כשאר האחדים, אז צריך לפרט את הדבר שעובדה אומר הרמב״ם, רוב רבים וטובים טעו בזה, גם מרבני התורה, מאנשי התורה, אנחנו נראה בהמשך את השגת הרייבד, שהרמב״ם מונה את כל אחד שכופר בחמישה העיקרים האלו, היסודות של מציאות השם, בכלל מין, שדיברו עליו חכמים, שהוא יוצא מן הכלל, וכפר בעיקר, הרמב״ם מונה גם את זה שאומר, שאומר שיש השם, אלא שהוא בעל גוף. אז נוסיף שם הרייבד, למה קרה זה מין? הרי רבים וגדולים חשבו כך. הרמב״ם, כמו שראינו בשיעור הראשון, הבאנו מאמר תחיית המתים, הרמב״ם מתאר, הוא פגש וידע, ואנחנו מכירים את הראשונים שכך סברו. עם כל זה שכתוב אחד, כנראה שלא כולם הבינו את האחד בתארתו, כמו שהסביר לנו הרמב״ם, ולכן צריך לפרט שלפחות ידעו בצורה ברורה שהוא גם אינו גוף. הרמב״ם מביא לזה גם ראיות. היסוד השלישי, שלילת הגשמות ממנו, והוא שזה האחד אינו גוף ולא כוח של גוף. מה זה כוח של גוף? כוח של גוף זה החלק, זה הנשמה החיונית של האדם. קראנו על זה כבר בחוק יסודי התורה, שדיברנו על העולם הבא, שהרמב״ם, נראה את זה גם בפרקים, הרמב״ם מדגיש את זה בכמה מקומות במורה נבוכים. יש באדם שתי נפשות. יש את החלק הרוחני הנצחי שניתן לו מהשם, חלק שהוא השכל בפועל, שהוא הנשאר, כמו שאמרנו, בעניין העולם הבא, ויש את החלק החיוני, שגם זה יש גם לבהמה, ונפש הבהמה יורדת למטה. ואף על פי שהיא לא ממש חומר, כל קיומה ומציאותה בחומר, כי כל הגדרה שלה היא בעצם הכוח שמפעיל את מערכות הגוף. זה המלך שהמערכות הגוף מתפרקות, אז אין את הכוח שמפעיל את הגוף, ולא שייך לדבר על הישארותו. זה כוח של גוף. כוח של גוף הוא בעצם תלוי בגוף, הוא מציאות תלויה בגוף. השם הוא לא גוף וגם לא כוח תלוי בגוף חלילה, כן? כבר הגדרנו שכל הנמצאים תלויים בו, והוא לא תלוי בהם. הוא לא, כן, ולא יראו הוא מאורעות הגוף, כמו התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה. תנועה ומנוחה. דבר שהוא גשמי, לחלוטין, שהוא גוף, הוא יכול לנוע ולנוח, הוא תמיד נמצא או בתנועה או במנוחה, כי הוא תופס מקום, הוא נמצא במרחב המקום, מושג המקום הוא מושג נברא ששייך לחומר. החומר תופס מקום, והוא יכול לנוע בתוך המרחב, בתוך המקום, או לנוח בו, או לעמוד במקום שהוא תופס. זה תנועה בעצם, זה דבר גשמי גמור. יש דברים שהם בעצמם לא שייך להזיז אותם, אבל הם זזים ביחד עם תזוזת החומר, כי הם קשורים לחומר ותלויים בו. למשל, המקרים שבחומר כמו הצבע שלו. צבע זה לא דבר שאפשר להזיז את השחור, אלא אפשר להזיז את העצם הצבוע בשחור. כן, תיקח צבע שחור, שהוא נוזל, עם עצם, אתה יכול להזיז את העצם. השחור בעצם יוצא שהוא זז במקרה, לא בעצם. אותו דבר ככה גם הנפש החיונית, שהיא כוח בגוף, היא לא חומר שאתה יכול לתפוס אותו ולהזיז אותו ממקום למקום, אבל אם האדם זז, ככה הרמב"ם מדגים להסביר את המושג הזה של תנועה במקרה, הוא אומר, אדם נמצא בבית ועלה לעלייה, אז גם הנפש שלו, שהיא כוח בגוף, עלתה לעלייה. לא בגלל שאפשר להזיז אותה בעצם, אלא כיוון שהיא מקרה בגוף, היא כוח בגוף, אז כשאתה מזיז את הגוף, היא זזה איתו בעצם. הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא לא גוף ולא כוח בגוף, לא יראו מראות הגוף כמו התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה, כי הוא לא שייך במקום בכלל. כן, ראינו את אני חושב נתקלנו כבר באין עוד מלבדו, שדיברנו על עיקר מציאות השם, יסוד היסודות עמוד החוכמות, הרמב"ם אמר שאין עוד מלבדו, הכוונה אין עוד נמצא אמיתי, מחויב המציאות כמותו, אבל שאר הנמצאים נמצאים. בדומה לזה, יש אמירה רווחת שמפרשת כפשוטו את מלוא כל הארץ כבודו, כאילו הוא ממלא את כל המקום. חליל על מהתפיסה הגשמית של זה. התפיסה הגשמית של זה כאילו רק חומר נמצא במקום, ורק בחומר דק שייך לדבר על ממלא את המרחב, ככה, מעין, ניתן משל כמו כלי שיש בו אבנים, שאתה יכול, אם זה שיש בו אבנים, הוא יכול להיכנס, אתה יכול לשפוך בו מים שימלאו את כל החלל הפנוי, כל וכו'. זה לא חלילה, זה רק מה ששייך, גם גזים, כל החומרים הם מושגים ששייכים במקום ולמלא את המקום. ההגדרה היותר מדויקת הוא שהוא לא שייך בכלל במושג המקום. כן, ממילא המקום לא, שום דבר לא יחצוץ מהשגתו. אדם מאחורי קיר לא רואה ולא יודע מה קורה שם, או לא יכול, אין לו גישה להשגיח ולפעול מה קורה שם. הקדוש ברוך הוא יודע את כל הנבראים, כמו שאנחנו נראה פה ביסוד העשירי. יודע את כל הנבראים כולם, וכמו שאמרנו, שוב, אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהכל הוא השם, שהחומר הוא השם, חלילה, וגם מלוא כל הארץ כבודו, זה לא אומר שהוא ממלא את המקום, אלא הוא לא שייך במקום, ובעצם הוא מודע, יודע את כל מה שקיים פה במציאות. ומשגיח עליו וכדומה. כן, אז זה לגבי שאלת הגשמות, לא יראו מראות הגופות, כן, אמרו חכמים, מובא בספר יצירה, ועוד מקורות, הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. מושג המקום לא שייך בו. אני ממשיך ברמב״ם, לפיכך, שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, ואמרו, לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא עיפוי. רצונם לומר, לא פירוד והוא העורף, כן, אין ישיבה ועמידה, אין גוף שישב ויעמוד, אין אין פירוט שזה העורף, שכאילו אדם נפרד מחברו, ולא חיבור, שזה איפוי, כן? לפי שאיפוי, מאומרו, ואפו בכתף פלישתים, כלומר ידחפום בכתף להתחברם בהם. אז זה ההתחברות הזו, זה, שוב, העורף זה כאילו תרחקות של שני בני אדם, והאיפוי זה התחברות. ידחפום בכתף להתחברם בהם. אז חיבור ופירוט זה מושגים של, של חומר גשמי. ולכן, אז הוא מביא ראיה מחזל, הנה חזל אמרו שלא שייך בו מאורעות הגופות. ואמר הנביא, אל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו? כן, ואל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. אילו היה גוף, אז איזה מקום יש לדברים האלה של הנביאים? הרי הוא דומה לגופים, אתה יכול להגיד, זה דומה לזה, כל גוף. אתה יכול... גם אם זה לא אותו גודל, לא בדיוק אותו דבר, יש מה לדמות. אבל... שהוא לא דומה לעבודה זרה. אז סוף סוף, אם הם רק, אם גם לא יש דמות, אז יש במה לדמות. אתה אומר, אין פה ראיה גמורה, כי היה אפשר להגיד שרק במובן מסוים אין מה לדמות.
אבל זה
אז הרמב״ם מרחיב את המושג בהתאם להיגיון ולאמת, שאומר שאי אפשר לדמות, אי אפשר לדמות כלל בשום מובן. וכל מה שבא בכתבי הקודש מתיאורו בתיאורי הגופים, כמו העתק, התנועה ממקום למקום בתוך המרחב, והעמידה והישיבה, שאמרו חכמים שלא קיימים, והדיבור אפילו, וכיוצא בזה, הכל דרך השלה, וכמו שאמרו, דיברה תורה כלשון בני אדם. באמת, אומר אמר דרך השלה, הביטויים הם לא כפשוטם חלילה כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא אומר אפילו הדיבור לא. פה יש חידוש, במורה נבוכים לא, הרמב״ם קודם כל מרחיק הרבה ביטויים אחרים, שהם עוד יותר מגשימים, כמו ראייה ושמיעה וכדומה, שלא נדבר על מישוש ושינה, שזה ממש דברים שנראים גשמיים. בסוף הרמב"ם אומר, ועכשיו אני אלמד אותך שאפילו דיבור שנאמר כל כך הרבה פעמים בתורה, וידבר השם אל משה, גם הוא בעצם על דרך ההשאלה. למה זה כל כך אפילו? כי בעיני בני אדם, כמו שהוא מסביר שם, זה לא נתפס משהו מגשים. אתה שומע קול, בעצם כמו האמת, הרמב״ם אומר שבנבואה, יש מושג כזה של, כמו שהסגירו כבר רב סעדיה גאון והכוזרי גם, יש מושג של קול נברא. יש קול שיוצא עם הוצאות דיבור כשל אדם שחייב גוף, שלם בשבילו, אבל אם אתה מתאר שאתה שומע רק קול, זה עוד לא מצייר דמות. קול זה מסר, זה תוכן. זה לא כמו לראות תמונה. זה הפסוק שהוא מביא פה עכשיו. הוא מביא פה מקור ליסוד הזה, ואומר, זה היסוד השלישי, הוא שומר עליו מאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. כן, אבל כתוב שם, כל דברים אתם שומעים. כל דברים אתם שומעים. עכשיו, גם כל דברים אתם שומעים, ברור שאין הכוונה ממוצאות דיבור. כמו שאמר פה, גם דיבור לא כפשוטו. כמו שמסביר במורה נבוכים. אלא זה או כל נברא, או על דרך ההשאלה.
כל נברא, אבל כל לגמרי,
כן, כן, בפשטות, במעמד הר סיני, שמעו קול. קול אדיר, קול חזק. כמו שכותב הכוזרי. רב סעדיה גאון, אבל זה היה קול נברא, ולא קול עם אותו דיבור חלילה. והרמב״ם גם אמר כאן, שגם אפשר להבין שזה בכלל על דרך ההשאלה. זה כבר נוגע ליסוד החמישי, השישי, סליחה, יסוד הנבואה, שבעצם צריך להבין שיש מסר, המסר הזה מגיע מריבונו של עולם, המסר שהנביאים עושים, שמשה נותן מילה במילה בתורתו, מריבונו של עולם, הוא קיבל אותו מילה במילה ואות באות, אבל לא בטוח שזה היה על ידי דיבור. לא בטוח שמשה שמע קול. זה יכול להיות גם פשוט קבלת מסר באופן שכלי טהור בלי שום שפע, זה שפע כמו שהוא מתאר את זה, שפע מהקדוש ברוך הוא ולא בהכרח כל נברא. זה יכול להיות גם על דרך ההשאלה. זה לא ראיתם כל תמונה. כן, רצונו לומר לא השגתם אותו בעל תמונה. לפי שהוא, כמו שאמרנו, אינו גוף ולא כוח של גוף ולא שייך, ובעצם הוא לא קשור לשום תמונה. אין לו תמונה שבו שהוא תלוי בה, שהוא הכוח שלה או שהוא גוף. לפי הדברים של הרמב"ם מורה נבוכים, אז אפשר להבין גם לכאורה, אחרי שאנחנו אומרים שכל נברא זה בסדר, אז למה שלא גם הקדוש ברוך הוא יראה להם תמונה נבראת? יראה להם איזו תמונה מיוחדת. אז הכוזרי אומר שהרבה מי... כן, אז גם תמונה שלו, הוא היה יכול להראות תמונה כאילו שלו, אין לו תמונה. הבעיה היא, נכון, הנביאים רואים באמת בכוח המדם שלהם, אומר הרמב"ם מחזות, ורבי יהודה הלוי אומר, יש באמת גם תמונות שהוא מראה. אבל פשט הכתוב שאומר, שמעתם קול ולא תמונה, אפילו שתפרש איזה קול נברא, עדיין יש חילוק. הרמב"ם מסביר שם שבעיני הבן אדם, אם הוא רואה תמונה, אז הוא טועה לחשוב שהשם הוא תמונה, חלילה. ואם הוא שומע קול, אז זה לא מצייר שום דמות. בעיני האדם זה קריטי גם כן, אפילו לא לראות תמונה, אפילו אם הוא שומע קול נברא. טוב, שני היסודות האלו הקשורים מופיעים בפרק א' מיסודי התורה, בסמוך למצווה הראשונה, מצוות האמונה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, ושם הם לא מופיעים כיסודות בפני עצמם, אלא גם הם גם מופיעים ביחד כתלויים אחד בשני. והרמב"ם פשוט מוסיף שגם זה מצוות עשה, לדעת שהשם הוא אחד. בואו נקרא את הדברים, ראינו כבר את הלכות א' עד ו', שזה בעצם מציאות השם, שהוא מצוות עשה, והאיסור של לעלות על הדעת שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, וראינו שהרמב״ם ביסס את זה בהוכחה שלו המציאותית מסיבוב הגלגל תמיד, וממשיך הרמב״ם ליסוד, שני היסודות שלמדנו היום. אלוה זה אחד הוא, אינו לא שניים כנגד דעת המשנים ולא יתר על שניים, אלא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא כאחד שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. גם לזה הרמב״ם פה רוצה להביא הוכחה בסיסית פשוטה. למה? כי היסוד הוא לדעת את זה שהשם אחד, ידיעת דבר זה מצוות עשה, כמו שהוא מסכם פה שנאמר השם אלוקנו השם אחד. אז כדי שאדם ידע את זה לא רק על בסיס הקבלה אלא בדעה, שזה העיקר, אומר הרמב״ם גם לעניין הזה הסבר, הוכחה בעצם שכלית. אילו היו האלוהות הרבה, אומר הרמב״ם, היו בהכרח גופין וגביעות, מפני שאין הנמנין השווים במציאתה נפרדים זה מזה, אלא במאורעים שהראו הגופות והגביעות. זה יסוד חשוב. לבוא ולהבדיל, להבחין בין שני מושגים, אומר הרמב״ם, אתה חייב, כן, כדי להבדיל בין שניים, אתה חייב בעצם את מוראות הגוף. כשאני מגדיר שני אנשים, זה שני גופים מחולקים, שכל אחד עם התכונות שלו וכל אחד המקום שהוא תופס, והמוראות בעצם, כל מוראות הגוף ששייכים אליו. אבל אם אתה מדבר על משהו שהוא לא גוף, אז בעצם אז קשה, אתה חייב להגדיר במה יש כאן שניים. כן, למה זה שניים? במה זה שונה מזה? תגיד, יש קיים נמצא רוחני, וההגדרות שלו זה שהוא לא יודע מה, הוא סיבת הכל, ויש עוד אחד שהוא סיבת הכל. רגע, אם הוא, יש סיבת הכל, הוא סיבת הכל, אז זה הוא. אז אין שניים. סיבת הכל יש אחד. כאילו, הסיבה של, אם תגיד שיש שניים שהם סיבה של הרבה דברים, אבל סיבת הכל היא סיבה לשניהם. כשאני מגדיר סיבת הכל, אז אין שני סיבת הכל. יש סיבת הכל, זה מושג אחד. אי אפשר לחלק אותו לשניים. יש סיבת חצי, כן. בסדר, עכשיו... ואנחנו מדברים על האחד, על האחד שהוא סיבת הכל. לא על משהו, על משהו, יש הרבה דברים שהם סיבה לחלק מהדברים. אני מדבר על סיבת הכל. כדי להגיד, כדי להגיד שיש שניים, את מציאות השם הוכיח בפני עצמו. אבל עכשיו הוא בא ואומר, אם היה אלוהות הרבה, שהסיבות הרבה שהן סיבות לכל המציאות, אז אתה צריך להגדיר במה הם שונים, כן? להגדיר במה הם נמצאים במקומות שונים, כן? במה הם שונים? למה הם אחרים? הם שניים כי אחד נמצא בצפון העולם ואחד בדרומו. הם בעלי גופות, כאילו, אתה מכניס אותם למושג המקום ואז אתה מגדיר שניים, כן? אבל עכשיו, להגיד שסיבת הכל הוא בכלל המקום, למשל, כדי להגיד שיש שניים, זה לא הגיוני. למה? זה השלב הבא שהוא אומר. אילו היה יוצר גוף וגבייה, היה לו קץ לתכלית, שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. זאת אומרת, בהגדרה, אם אתה אומר משהו נמצא במקום, אז יש לו גבולות, יש לו מגבלות, הוא לא יכול למלא את כל המקום, הוא לא יכול... יש, כן, המקום של השני דוחק אותו, המקום של העולם דוחק אותו, וכדומה, ממילא יש לו, יש לו גבול, יש לו, למקום שלו, וכל שיש לו קץ ותכלית במקום שלו, בהגדרות שהגדרת, של הגוף, יש לכוחו קץ ותכלית, קץ וסוף. ואלוהינו ברוך שמו, הועיל וכוחו אין לו קץ ואינו פסק, שהרי הגלגל סובב תמיד, כמו שהוכחנו למעלה, אומר הרמב״ם. זה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אם תרצה נשלים לך אחר כך. אז הוא אומר, ממילא בהכרח אין כוחו כוח גוף. כי אנחנו כבר מכירים אותו בתור זה שמסובב את הגלגל בכוח שאין לו סוף ואין לו תכלית. ממילא לבוא ולהגדיר אותו כגוף, שממילא זה מחייב להגביל את הכוח שלו, זה אומר שזה לא יסביר את סיבוב הגלגל הנצחי. והואיל ואינו גוף, כן, ממילא ברור שהוא לא גוף, ממילא גם לא יהיה אירוע מאורעות הגופות, כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר. והרמב"ם אומר, מזה שיש לו את הכוח הנצחי, ברור שהוא אינו גוף, ואם הוא אינו גוף, חזרנו לזה שאנחנו לא יכולים לחלק אותו ולהגדיר שניים. לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד, וידיע הדבר זה מצוות עשה, שנאמר השם אלוקנו השם אחד. שמה? יש דבר כזה גוף נצחי, גם הם אומרים שהקדוש ברוך הוא יקיים אותם באופן מתמיד, בנס, ניסים נצחי, ולא, אין לגוף יכולת להתקיים באופן נצחי בהגדרה שלו. אנחנו גם איך שאנחנו מכירים את הגוף היום הוא מתפרק. טוב, זה לגבי היסוד הזה של האחדות, יש גם את הדברים המפורסמים של הרמב״ם, שאנחנו נראה בהמשך כנראה על בעניין ידיעתו של הקדוש ברוך הוא, שכל תאריו, את הסוגיה של ידיעתו וכל תאריו של הקדוש ברוך הוא, שהם לא דברים נוספים על עצמותו, דיברנו על זה גם קצת במציאות השם, מציאות השם זה מחויב המציאות שהוא אחד מכל צד ופינה, ולכן כשאנחנו נדבר על ידיעתו היא לא תהיה דבר אחר ממנו. הרמב"ם מסביר את זה פה בפרק ב' בהלכות יסודי התורה, ובהלכות תשובה הוא מציין לזה שוב, שאנחנו בעצם לא מבינים את ידיעתו גם כן, ומילא, כן, הוא לא יודע בדעה שיחוץ ממנו, אלא הוא במהותו יודע את כל הנמצאים כולם, שזה חלק ממהותו, שזה בידיעת עצמו, הוא יודע גם כן את כל המציאות שנובעת ממנו. אין לנו זמן עכשיו להיכנס לעניין הנוסף הזה, רק ציינתי את זה, כי זה בעצם אותו סוגיה של האחדות השם, היא גם הסיבה שהבילה את הרמב״ם, מה שהזכרתי במורה נבוכים, בעריכות, להסביר שכל התארים שנזכרו בתורה, לא רק שהם לא גשמיים, אלא הם גם לא מדברים על מידות נוספות על עצמותו, ואין לנו שום אפשרות להבין את עצמותו הנשגבת, או לדבר על תאריו שהם לא משהו אחר מעצמותו, שהוא אחד שאין בו שום הרכבה, שזה בעצם, כן, כמו שדיברנו, על האחדות אין דבר נוסף עליו, אין בו שום הרכבה, אלא האחדות שאין כמותה. טוב, עד כאן להיום.